טוב, ההקדמה היא יחידה אחת מתחילתה ועד סופה במובנים מסוימים. רק בסופה המהר"ל יברר את כל מה שיש לו נגד הרלב"ג ועל מה בדיוק הכל עומד פה. ואנחנו נחלק אותה לשלושה חלקים כדי גם להקל עלינו הלימוד פה למושגים מאוד מאוד קשים, בעיקר בחלק השני, וגם כדי להסביר את זה בנחת. אז היום אנחנו נתייחס לפתיחת דברי המהר"ל בהקדמה, שזה בערך שלושה וחצי עמודים, ביחס שלו לפילוסוף, לאריסטו, וביחס לרלב"ג, ננסה להבין מה, איך הוא חיבר אותם, ומה מתחבא פה בעצם מאחורי הרלב"ג או הפילוסוף. ואחרי זה, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך לתוך המושגים שהמהר"ל מלמד אותנו פה, ביחס בין דעתו לעצמותו, האם דעתו זה עצמותו או לא. היום כן נבין הקדמה לדבר הזה, למה זה ויכוח כל כך חשוב, וסביב מה הוויכוח הזה נסוב של הדעתו ועצמותו. ובפעם האחרונה אנחנו נעסוק בעיקר בוויכוח המעשי שלו עם הרלב"ג, שזה תוצר של כל הלימוד, סביב הנס שהיה ליהושע בן נון. יש מכיר את שיטת הרלב"ג בזה, ששם בעצם שיטת הרלב"ג מגיעה לשיאה, ובעצם ביטל את הנס, אותן שלא היה שם נס בכלל, לא שמה ולא בעשר המעלות של חזקיהו. אז המהר"ל זה, הוא כרגע עוד לא מספר לנו את זה, אבל זה חלק מאוד מאוד מה שמפריע לו כבר בהתחלה, ובסוף הוא משהו בוא להתווכח איתו על הדבר הזה. אז זה יהיה שלושת החלקים, זאת שם שלושה שבועות עד ראש השנה, שלושה שיעורים.
כן, חשבתי שאולי כן נמשיך, שנסיים את ההקדמה, כאילו בסוף בשבוע האחרון לא יהיה הרבה זמן, כי ראש השנה של שלושה ימים. אז אולי כן כדאי שכן נתקנו קצת יותר מהר, כאילו.
מצד הלומדים.
כן, כאילו, למרות שהם מסיימים רק בראש השנה את ההקדמה השלישית,
זאת אומרת, ההקדמה השלישית צריך להעביר ביום שני אחרי תום גדליה, אז כן. נכון, אתם יכולים לרוץ כמובן, לא צריך לעכב אתכם, יכולים זה מי שיראה את כל ההקדמה השנייה, זה ודאי עוזר להבנה של הדברים, אבל ההקדמה השלישית היא גם קצרה יותר והרבה יותר פשוטה, אבל אותה נעשה בזאת שמוסר אתם את תשובה. טוב, אז בואו רק נעבור גם בקווים כלליים על ההקדמה, אחרי זה נראה ביחד מדרך החיים את ההשלמות של הדבר הזה, ואז נרד לפרטים. המהר"ל מתייחס כאמור לשניים, אבל בהתחלה הוא מחבר את השניים האלה, ואחר כך הוא קצת מפריד אותם. בהתחלה הוא אומר, אלו האנשים המתפלספים חקרו מדעתם ושכלם על מעשי השם, יש שיצאו לדרך זר ויש שהם אמוני ישראל, אבל יש ביניהם קשר, זאת אומרת כולם זה אנשים מתפלספים, רק בתוכם יש הבדל, ועל אלה שהם אמוני ישראל הוא אומר, יש ללמד עליהם זכות, כי לא תלו חס וחלילה חיסרון בפועל הניסים, אבל מצד שני אין ללמד עליהם זכות, כי הם נתנו טעם בלתי משובח בניסים. אז רואים שהמהר"ל, כשהוא בא לכתוב את הדברים, אז מצד אחד הוא יודע היטב מה ההבדל בין השיטה האריסטוטלית לשיטת הרלב"ג, אבל הוא רואה בהם צד שקשור זה לזה. כן? בשבילם בעצם נכתבים הדברים. זה, אנחנו נשארנו את זה עוד פתוח בפעם קודמת, קצת במנוסיים. המהר"ל אומר שכל מה שהוא כתב, פה בתחילת ההקדמה השנייה, אז לא צריכה לכתוב בעצם. לבני ישראל המאמינים ואינם חוקים בשכלם, מחשבתם, אין צריך לזה. אז בשביל, למה אתה כותב את ההקדמה? אריסטו לא יקרא את ההקדמה שלך. אז למה כותב המהר"ל את ההקדמה? קצת דיברנו את זה בפעם קודמת, היום זה יתרחב ויתבהר לנו הדבר הזה. או לא רק ההקדמה, כל הספרים האלה שנכתבים. אבל אומר המהר"ל, אני כותב בגלל המתפלספים. והמתפלספים האלה זה יחידה אחת. ובתוך היחידה הזאת יש שני חלקים. יש את הבוקר טוב, יש את אריסטו ויש את הרלב"ג. אריסטו, המהר"ל מזכיר את האירוע הגדול מול אריסטו, אבל הוא מתעלם ממנו לחלוטין. המהר"ל מתחיל, אגב כשהמהר"ל פותח הוא כותב, הראשון אשר לא יאות זכרו. כן, המהר"ל לא משתמש בשם שלו, זה דבר ידוע שבמקובלים הם לא משתמשים בשם שלו, לעומת החוקרים שכן משתמשים בשם שלו, בסדר? ברמב"ם, בכוזרי, בראשונים הנגלים, אז אריסטו מופיע בשמו, המקובלים סורבים להזכיר את שמו באופן עקרוני, בדרך כלל. אז לכן גם המהר"ל פה הולך בעקבותיהם, הראשון אשר לא יאות זכרו, הוא המתפלסף, בסדר? אבל ודאי שהוא מתכוון פה לאריסטו, והוא אומר שכל מה שיושב אצלו זה על צד אחיו הקדמון. שיטת אריסטו זה הפילוסוף בכוזרי, בסדר? הכוזרי בהתחלה כשהוא מביא את שיטת הפילוסוף, הוא מתכוון לשיטה אריסטוטלית, שהכל זה חיוב קדמון, כל זה מתגלגל, זה מתוך זה, זה מתוך זה, בצורה חיוב. זאת אומרת, לא היה מי שברא את העולם ברצונו, כי אין פה רצון, זה הכל תוצר של גלגלים, שחלים ופעולות. אז זה, אומר המהר"ל, זה אני בכלל לא מתכוון להתעסק איתו. למרות שברור שבהתמודדות מול אריסטו, זה צריכה להיות ההתמודדות המרכזית. אבל המהר"ל הוא בוחר במה להתעסק ובמה לא. לכן אומר המהר"ל, על זה יש להשיב במקומו. אני לא מכיר, לא זוכר מקום שהוא מתווכח עם אריסטו על הדבר הזה, אבל הוא כן מתווכח עם אריסטו, הוא חולק עליו, על שתי שאלות שאריסטו מעלה. שאלה אחת, איך יתווה דבר מדבר? איך ימין מים דם? הרי זה שני דברים שונים, שתי הוויות שונות, לא יכול להיות מהוויה א' וויה ב'. ובהמשך הוא אומר עוד שאלה, כאשר העולם מחויב, אם היה הנהגתו שלא על סדר הטבע, היה דבר זה שינוי מן הסדר לפי רצונו. אז איך יכול להיות שיש שינוי ברצון? זה שתי הערות שהמהר"ל כן מתכוון להתייחס אליהם, גם הרלב"ג נראה מקבילים לזה, ועליהם המהר"ל עונה בחד שיטה, ומסביר לנו שיש שתי עולמות. יש שתי דרכים שהקדוש ברוך הוא פועל דרכם במציאות. יש עולם הטבע ויש עולם הנבדל. ויש ביניהם קשר, זה התחלנו גם פעם קודמת, הניסים התחדשו במה שהעולם הזה יש לו חיבור בנבדלים. ברור שהעולם הזה הוא במנהג הטבעי ברובו, אבל תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, ויש לניסים סדר גם כן, וכך אומר המהר"ל, בעצם אל תלמד לי ואל תקיש לי מפעולות הנעשות בדרך עולם הטבע, לפעולות הנעשות בדרך עולם הנבדל. אז הוא אומר לאריסטו, בעצם לטענה הראשונה אתה סולק לגמרי, באמת אפשר להפוך ממים לדם, שוב, בעולם טבע זה לא יכול להיות, בעולם הנבדל זה יכול להיות. אתה פשוט לא יודע שיש עוד עולם, בעולם הנבדל זה עובד. ושתיים, אתה אומר שיש פה שינוי רצון, זה לא נכון, זה לא שינוי רצון, אלא זה תנועה בתוך עולם הנבדל, והקדוש ברוך הוא רצה שלפעמים דברים יתנהלו כך, ולפעמים דברים יתנהלו כך, ובזה ירחיב עוד עם הרלב"ג. נשאיר את זה רגע ככה ברמה הכללית הזאת, כדי להבין למה המהר"ל בחר דווקא את הנקודות האלה.
גם בעולם הנבדל למעשה יש חוקים, יש טבע.
בדיוק, זה מה שאתה לא יודע, טבע, מושג טבע הוא כבר בעייתי, אבל חוקים יש, זה המשפט החריף של המהר"ל, כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר, כך יש לניסים סדר גם כן, זה החוקים שאתה מתכוון. כן. יש סדרנות מדויקת מתי מופיע נס, נס זה לא בלגן. המהר"ל פה יוצא נגד טענה שהוא לא כל כך מזכיר אותה, שבעצם מה, למה מתבצע נס? האדם בצרה, צועק אל השם, שם בנו טוב, יש לך נס. אומר המהר"ל, ברוך שזה לא ככה, לניסים יש סדר, הופעת הניסים מאוד מאוד מסודרת, מאוד מדויקת, זה מששת ימי בראשית, הדבר הזה מסודר, תכף נבין איך זה קצת מתבטא. אומר, פה המהר"ל עוזב אחרי ההסברה הזאת את אריסטו, כנראה שהשימוש שלו באריסטו היה כדי לחדד את הנקודות הללו, שיש עולם נס ויש עולם טבע, ועובר לרלב"ג.
בהמשך הוא מסביר שהשחור יכול להיות הלבן, הלבן יכול להיות השחור. לא קצת הסבר עוד יותר
עמוק בתוך
ההסברה שלנו. אני לא הבנתי את זה, אני הבנתי כאילו שהוא קצת מודה עוד יותר לאריסטו, שהוא אומר שבעצם השחור הוא גם הלבן, זאת אומרת שלא באמת יש פה על נבדל שמשנה דברים בעצם, או
שלא יודע. אני אסביר גם, לא יודע אם כולם ראו מה שאתה אומר, אבל זה מופיע קצת בהמשך הדבר הזה. המהר"ל, הוא יזכיר פה גם בשם הרלב"ג את הדבר הזה, וגם המהר"ל יבנה על זה תלים. לוקח בתור דוגמה את המטה והנחש. איך יכול להיות, נכון, אריסטו שואל, איך יהיה מהוויה הוויה, איך יכול להיות שמטה יפול להיות נחש, זה לא עובד בעולם הטבע. הוא אומר לו, המהר"ל, נכון, אבל בעולם הנבדל זה עובד. אבל אומר המהר"ל, עולם הנבדל ועולם הטבע, הם יכולים לפעול במקביל לחלוטין. הם לא סותרים זה את זה. זה עולמות שונים, אבל הם יכולים לפעול במקביל לחלוטין. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? בעולם הטבע זה מטה, בעולם הנבדל זה נחש. ניתן דוגמה רגע לדבר, אומר המהר"ל. כולם יודעים שבמכות מצרים היה באותו חדר גם חושך וגם אור. נכון, המצרי היה בחדר, היה לו חושך, נכנס היהודי, היה לו אור, באותו חדר. איך זה יכול להיות? יש פה חושך אור. מצד עולם הטבע א', מצד עולם הנבדל ב'. אני אקפוץ רגע לסוף ההקדמה, מי שעוד לא ראה את זה, יאמר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא עצר את השמש ליהושע, שמש בגבעון דום. אז מה קרה? התפיסה הרגילה אומרת, שמש בגבעון דום, זאת אומרת, השמש הפסיקה לנוע, נכון? יש תנועות אסטרונומיות בשמיים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא עצר אותם. זה אומר שגם מי שהיה חי באמריקה, לא יודע אם חיו אז באמריקה, אבל נגיד שהיה חי מישהו באמריקה, הוא לא הבין מה קורה. כי אם השמש עומדת בגבעון, אז באמריקה, אני לא יודע, זה לפנות בוקר איפשהו. הוא לא מבין מה קורה, לא מתעוררים בבוקר, כדי שנים, 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 לא מגיע השמש. אומר המהר"ל, מה פתאום? הוא לא סותר את זה לחלוטין, זה לא מפיל את שיטתו על המהר"ל, אם נטען ככה, תראו את זה בעצמכם. אבל המהר"ל אומר שאתה מסתבר לא להגיד שלא נכון. השמש הגיעה לאמריקה כרגיל, הם לא ידעו שהיה שמש בגבעון דום. עולם הטבע פועל בעולם הטבע, ועולם הנבדל פועל את עולם הנבדל, ויש מי שחי כרגע בעולם א', ויש מי שחי בעולם ב'. בסדר? זה רק הרחבה שהיא קצת מוקדמת לנו עכשיו כרגע, וצריך לקרוא אותה יותר בעומק, שהוא יתווכח עם הרלב"ג על הנס של שם של גבעון דום ועל מטה בנחש, שם זה יתרחב לנו. אבל זה כוונת המהר"ל שיש שני עולמות. יש שני עולמות, הקדוש ברוך הוא מנהל שני עולמות, שני עולמות מקבילים, והם אפילו יכולים לחיות אחד ליד השני, ואף פי שאתה אומר, איך זה יכול להיות? בסדר, אתה אומר איך זה יכול להיות, כי אתה חי בעולם טבע, בעולם טבע ראשה שמזעזע, שהיא עומדת, היא לא יכולה גם לעמוד וגם לזוז. אבל בעולם הנס...
יש כאילו זליגות לעולם הנס, כאילו, כך
נכנסת את זה. העולם שלנו מנוהל על פי טבע, ולפעמים הקדוש ברוך הוא נותן מקום לעולם הנבדל להופיע ולנהל פה, כן, בדיוק. אבל, אומר המהר"ל, זה לא אומר שעולם הטבע יתבטל. יכול להיות שהוא פועל במקביל. לך יש עולם הנבדל, ולא יש עולם טבע.
איך? זה לא אותו עולם, כאילו. למה הרב קורא עולם, אם הרב מסביר שבן
אדם
יכול להיות שתי עולמות במקביל.
אתה חי בעולם א', אני חי בעולם ב'.
לדלג בין מרחבים, כאילו.
כן, הקדוש ברוך הוא יוצר כאן מרחב א', יוצר כאן מרחב ב'. ועד שאתה אומר, הוא יכול ליצור בחדר א' ככה, בחדר ב' ככה, הוא יצור באותו חדר, יוצר שני המרחבים. אחד פוגש א', אחד פוגש ב'. בסדר? להבדיל, רק להכניס את זה טיפה לעולם שלנו, זה כמו ששני אנשים רואים את אותה סיטואציה וכל אחד מרגיש משהו אחר. הוא מרגיש שהכל רע, הוא מרגיש שהכל טוב. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא יצר בעולם רגשות כאלה של תובנות ותודעות שונות. אז עכשיו זה מצד האובייקטיבי, לא מצד סובייקטיבי. בצד האובייקטיבי יש פה שתי עולמות. הקדוש ברוך הוא בבחר שאתה תפגוש עולם א', הוא יפגוש עולם ב'.
זה הדבר הכי שרק שניים, כאילו. המים יכולים
לא יודע בו
מים, כאילו בעולם
הנבדל,
אתה יוצא כאילו, זה לא יכול להיות חלב
אחר כך. לא, בעולם הנבדל, מה הבעיה שהיה גם יפה להיות חלב? בעולם הטבע זה מים. עולם הנבדל עכשיו יכול לשנות את זה. למרות שזה הוויה אחרת, בעולם הטבע זה לא עובד, בעולם הנבדל אין בעיה.
ויכול, כאילו זה, אני נותן לך
את נחש,
יכול להיות גם...
בטח, בטח. אבל, נשאר מטה, זה מה שרגיש אמר. בניגוד לתפיסה שלנו, שפעם זה היה מטה, עכשיו זה נחש. הוא אמר, לא, זה עדיין מטה. עולם הטבע. לכן אחרי כך הוא חוזר בטבעיות הפשוטה של להיות מטה. בסדר, בוא, עוד נרחיב את הדבר הזה. רק עד עכשיו ראינו את
זה. כן, אני מנתח אותו גיאולוגית, כאילו אחורה, לא נראה שהוא היה
נחש. כן.
כאילו לאורך כל הזמן...
בעולם הטבע הוא יישאר מטה. כן, לא קרה שום דבר. כן, אחי, זאת כן. אומר המהר"ל, יש רלב"ד. הרלב"ד הוא בספרו מלחמות השם העריך לחקור מאוד מאוד בכל סוגיית הניסים. המהר"ל כאן מביא כל מיני חקירות שהמהר"ל חקר בהם, וסתם הערה לשונית, תראו בשורה הראשונה של המהר"ל, הוא משתמש בביטוי עצם ומקרה, זה לא השימוש הרגיל של עצם ומקרה. נכון, אנחנו בדרך כלל שומרים על עצם ומקרה, זה כמו שיזכיר בהמשך, סיבה בעצם וסיבה מקרית. זאת אומרת, משהו מהותי זה משהו שהוא לא מהותי. כאן, בשורה הראשונה שהוא מדבר על הרלב"ג, הוא אומר, נחזור לדברנו, הוא מתחיל לדבר על הרלב"ג. אז הוא אומר, התחיל לחקור נפלאות, ואמר שיש נפלאות בעצם, ויש במקרה. פה המילים עצם ומקרה, זה יותר מצד החפצה, ומצד הסיטואציה. נכון? כי הוא אומר, אחר כך יש בעצם, התהפך המטה לנחש ומים לדם. אז זה המטה עצמו נפח, או המים עצמם נפחו. ויש במקרה, זה מצד הסיטואציה. בסדר? שהיד של ירובעם נתקעה. היד נשארה יד, זה לא שינוי בעצמיות של היד, פשוט היד תקועה.
זה לא במקרה כאילו?
אה?
זה לא בגלל, מטה יכול להפך על נחש, יד יכולה
להיות בצורה. כן, נראה לי שזה לא מוכרח הדבר הזה, הרלב"ג, לא לזה התכוון הרלב"ג כנראה. הרלב"ג בו מתכוון, אני חושב, שהעצם, הכוונה, החפצה השתנה, היה חפצה א', עכשיו הוא חפצה ב'. והמקרה, הכוונה שהמקרים, קרה מקרה לחפץ. טוב, זה רק קצת העברית, רק לסדר שונה, כי אחרי זה כשהמהר"ל מדבר ממשיך על עצם ומקרה, הוא חוזר כמובן לעצם ומקרה הידועים בכל מקום.
זה לא חילוק
מהותי. כן, הרלב"ג חוקר פה הרבה מאוד פרטים, קודם כל להבין, הוא מנסה לתרחש לנו ניסיות. איזה סוגי ניסים אנחנו מכירים? אין, זה עוד לא דברי המהר"ל.
אבל למה ראוי לקרוא לזה שני סוגים? אני שואל. לפי ההסבר, כאילו, אם זה השינוי באמת של דבר עצמי נהפך למשהו, לחומר אחר, אז שייך לקרוא לזה סוג אחר של ניסים, אבל אם אנחנו מגדירים את זה רק שינוי מצד ה... לא מצד, אלא מצד החפצה, אז מה שייך לקרוא לזה סוג אחר.
אם זה לזה אמר...
גם נבין אם אנחנו זה, כאילו, עושה פשוט מפה
כזה. אני לא יודע אם כל פרט ברלב"ג.
מלאך זה משהו משמעותי.
אני לא בטוח שאתה תלמוד רלב"ג כמו שאתה לומד מהר"ל במובן הזה. זאת אומרת, הרלב"ג פה עושה לנו סדרנות מסוימת בהגדרות הניסיות. לכן, רק מיירתי את זה כהרה לשוני, כי נדמה לי שזה בעברית הנכונה ברלב"ג. ברלב"ג עצמו כתוב קצתם בעצמים, קצתם במקרים, אז זה יותר בולט בעברית של הרלב"ג, זה יותר בולט זה נכון ככה. ועוד הוא חולק פה בניסים, יש נפלאות שהנביא יודע, יש שהוא לא יודע, יש שהוא זה בגלל שהוא התפלל, יש שלא, וכו' וכו'. אבל שיטת הרלב"ג, כל המופתים זה כדי שיאמינו שהוא נביא. זה כבר עמד לנו המהר"ל בהתחלה, עוד לפני שנכנס לאריסטו, כשהגדיר באופן כללי, הוא אמר יש ללמד זכות על הרלב"ג, יש ללא ללמד על הזכות, זהו טען שאי אפשר ללמד על הזכות, נתנו טעם בניסים שהם מורים, טעם בלתי משובח. זה הטעם בלתי משובח, שיטת הרלב"ג, שהנשיאות תבוא תמיד ליד נביא, כך הוא מסביר לגבי סנחרי ולגבי אלישע, כדי שיאמינו שהוא נביא. וכאן נכנס המהר"ל לעיקר הוויכוח שלו עם הרלב"ג. הרלב"ג אומר שמישהו צריך לעשות את הנס. מי עושה את הנס? אחד משלושה. הקדוש ברוך הוא, שכל הפועל או הנביא. שני עמודים אחר כך, קשה לי לזרוק אתכם לזה, אבל תראו את זה כשאתם עוברים על הספר, הוא אומר את אותה שלישייה, אבל הוא מחליף את המילים שכל פועל במלאך. הוא אומר, אם השם פועל הניסים, או מלאך או נביא. זאת אומרת, הנה לנו הגדרה במהר"ל, ששכל פועל, הכוונה, מלאך. בסדר? אולי נרחיב עוד מעט בהמשך מה זה בדיוק שכל הפועל, זה מופיע גם בכוזרי שם, ביחס הפילוסוף, ובעוד הרבה משתמשים במושג הזה, אבל אחד מהם פועל. מי פועל? אומר הרלב"ג, זה לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא, כי אם הקדוש ברוך הוא היה פועל, אז יוצא שהוא עושה טוב רק במקרה, והשכל הפועל שבראת העולם, הוא עשה טוב בעצם, ועוד, כי זה לכל הזמנים, וזה רק לזמן אחד, ועוד, וזה אולי הבירור המרכזי, ההערה השלישית של הרלב"ג, כי יוצא שמתחדש פה רצון. אז מה נאמר? שמתחדש רצון לא יכול להיות, זה היה גם באריסטו. אלא מה, שהכל נקבע מראש, כמו שכתוב, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, והכל נברא בנשמשות. אז אם זה ככה, אז הכל מגיע בצורה מחייבת. זאת אומרת, המצרים חייבים לצאת לרדוף חיי ישראל, כדי שימסו וכו', חייב את המציאות מראש. לכן, עד כאן הם דבריו בקיצור. והמהר"ל יוצא נגד זה בחריפות.
כשהוא מוכר מהלך ולא כאילו פה דחה את ה... כשהוא דבר על השכל הפועל?
לא. השכל הפועל הוא המלאך. את זה הוא דוחה. לפי שיטת הרלב"ג, השכל הפועל בראת העולם.
והמהר"ל דוחה את זה. לכן הוא לא מזכיר את זה.
לא, הוא עדיין... בתוך הרלב"ג הוא מזכיר. תוך הרלב"ג הוא מזכיר, הוא אומר, הרלב"ג חקר, זה עוד שעמודים.
אני חושב שהוא מזכיר את המלאך.
לא, גם אז הוא אומר, וכן כל מה שחקר, אני מדלג קדימה לעוד שני עמודים, בסדר? כל מה שחקר הרלב"ג, הכוונה, אם השם פועל או המלאך הוא הנביא, הוא מדבר על הרלב"ג. אבל זה גם נכון, זה השכל הפועל, זה הגדרה, זה מלאך, זה כן נראה לי הגדרה נכונה גם בפילוסופים. רק צריך להבין מה זה בדיוק מלאך. אז עד כאן בירור דברי הרלב"ג, וזה נראה פשוט שהמהר"ל הוא עכשיו מביא את הרלב"ג ואת אריסטו בצורה חלקית, הרלב"ג כתב ספר שלם וגם אריסטו כתב הרבה, רק כדי לדייק את הנקודות שהמהר"ל רוצה להוציא ולהתווכח איתם. והערה, ברור שהמהר"ל חולק לא רק איתם, הוא חולק גם עם אבי הפילוסופים היהודים, אולי הרמב"ם, כי המשפט הבא של המהר"ל יהיה שכל זה יושב על העובדה שהם סוברים שהוא ושכלו דבר אחד. לא הבאתי טיפו רמב״ם וכו', אבל מי שיסתכל ברמב״ם בסדה התורה פרק שני ובהלכות שבוע פרק חמישי, ברור ששיטת הרמב״ם זה שהוא שכלו דבר אחד והוא בדעתו דבר אחד, וברור שהמערה פחול גם על הרמב״ם ואולי פעת כבודו לא יזכירו. אבל כדי להרחיב קצת את הדבר הזה ולראות את הוויכוח, בואו נראה ביחד את המקור הזה במערל. רגע, זה נראה לי היה פה הדף הראשון, לא דוץ, אז אולי יהיה פה דוצ. סתם יהיה לא נח, זה לא דוד, תחזירו. המהר"ל הזכיר בתוך דבריו את המשנה הזאת. המשנה הזאת מסכת אבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, פי הארץ, פי הבאר, פי הטון, הקשת, מן, תתה וכו'. אומר הרמב״ם, כבר זכרתי הפרק השמיני, הכוונה לסוף שמונה פרקים, כן, זה רמב״ם פירוש המשניות על המשנה, בסדר? שהם לא יאמינו, הם הכוונה חכמים, בחידוש הרצון עת אחר עת. לא יכול להיות שהרצון יתחדש, זה מה שסוגיות שלנו. אלא שבראשית עשיית הדברים מושם בטבעם שיעשה במקום מה שיעשה. בין שהיה דבר שיעשה תדיר, כמו הדבר הטבעי, השמש זורחת כל יום, בין שעליתים רחוקות והוא המופת, לפיכך אמר שביום השישי הושם בארץ, כן, זה בריאת פי הארץ, שנשקע בכוח ועדתו, ופי הבאר, שתוציא המים, ופי האתון בל תדבר, וכן השאר. שואל הרמב״ם על עצמו, ואם תאמר, המופתים כולם הושמו בטבעי אותם דברים שיש עם הראשית, למה יוחדו אלה עשרה? הרי לא כל הניסים מופיעים פה במשנה הזאת. איפה כל שאר הניסים? דע שהם לא יוחדו לומר שאין שם מופת שהוא שם בטבע הדברים שיש עם הראשית זולת אלה. ברור שהכל נברא שיש עם הראשית. אלא אמר שאלה בלבד הייתה עשייתם מן השמשות. אבל שאר המופתים הושמו בטבע הדבר שנעשו בראשית לעשותו. למשל, ביום השני בעת החלקות המים הוא שם בטבע המים שיבקע ים סוף למשה וירדן ליהושע לאליה ולאישה. ביום הרביעי כשנברא השמש הוא שם בשתעמות בזמן פלוני במר יהושע. חן שער המופתים חוץ מאלה עשרה הוא שם בטבע אותם דברים בין השמשות. הרמב"ם לא נכנס לבירור למה יש דברים שבין השמשות ויש דברים שבתוך ששת ימי בראשית הפרוחן, אבל ברור בשיטת הרמב"ם שכל המופתים, הוא מבין את המשנה הזאת כפשוטה, עשרה דברים נבראו בין השמשות, כל המופתים הם עומדים ומוכנים מששת ימי בראשית להופיע ברגע האמת.
וגם הם טבע, וגם הם לא טבע, גם הם בחוקים שלהם.
הם לא בטבע, לא, לא בטבע.
לא בטבע, אבל לא בחוקים שלהם.
נכון.
אז הקדוש ברוך הוא לא מתערב במהלך ה...
אני לא יודע, אבל אני פותח במשפט הראשון של הרמב"ם, הם לא יאמינו בחידוש הרצון עת אחר עת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר רצה בכל הניסים הללו מי שיש לו מבריש.
זה נכון, הבנתי, אבל עכשיו, ביום יום, מתערב או לא מתערב?
זו שאלה מצוין, מה שאתה שואל, תכף אנחנו ניכנס בזה למערל, אבל לפי הרמב״ם,
לא, לפי הרמב״ם יש
שאלה. נראה לי שאלה. לא יאמנו
שאלה. זה מה שיש לך השבוע, אם אני מחדש בטובה בכל יום, תמיד מעשה בראשית, שחזרת לנשמתי.
הוא מראש רצה שבכל יום יתחדש
מעשה בראשית. אבל עכשיו, שאני מחדש בכל יום תמיד, בכל יום
זה הוא שם ברצון מראש, שבכל יום זה יתחדש.
בכל יום זה יתחדש?
גם
לעומס
יש לך
פרטית
של
צדיקים. מה?
גם
לעומס
יש לך
פרטית
של צדיקים.
הוא לא נכנס פה לכל הניואנסים הללו. המהר"ל פה אפשר יהיה, אני חושב, לראות עוד יותר חריף על מה המהר"ל בדיוק נלחם. אומר המהר"ל שם במשנה. הרמב"ם ביאר במשנה הזאת דבר שלא כיוונו אליו חכמים. רצה לומר כדעת חכמים שלא יתחדש הרצון בכל עת. אלא מה דעתם? שם השם יתברך בטבע הדברים, שיש ימי בראשית, שיגיע השעה שהיה רוצה השם לעשות הנס, שיהיה הנס נעשה. אין כאן חידוש רצון. ואמר, כך גם דעתם במדרש, אמר רבי יוחנן, תנאי תנא השם ממעשה בראשית על הים שקרה, על האיש שלא יסרוך על נעם ישאל וכו'. וכתב הרמב"ם בספרו שדעת חכמים בזה, למה? כי קשה עליהם מאוד שישתנה טבע אחר מעשה בראשית, או שיתחדש רצון שהונח כך. נכון, כך אמר גם הרלב"ג. אמר הרלב"ג, מי עושה את הניסים? הקדוש ברוך הוא משנה רצונו? ולכך הם אומרים שהשם שם בטבע מתחילת הבריאה שתרדש הנס באותה שעה שהיה ועשה הנס ואין כאן שינוי רצון כלל, כך הוא מפרש לבחרים. הוא בוודאי לא עלה על דעת חכמים, לא במשנה ולא במדרש, השם שם בבריאה שיש לי מראשית שהנס מתחדש בזמנו כדי שעד שינוי רצון. זה לא יכול להיות. הדברים האלו אין להם שור שיסוד כלל. כי איך נפרש למשנה הזאת שהרי אמרה עשרה דברים בו נשמשות, למה לא היו נסים אלו נסים כמו שאר הניסים ששם בטבעם בעת דיברם שיהיה הנס נעשה בזמנו. כן, מה שאמרנו שהרמב"ם לא ענה עליו. אשר ברא ביום השני המים, שם בהם הטבע שנקראים, וגם הרמב"ם מודה, כשיבואו ישראל להם וכך אנשים, ככה היה ראוי שנעשה ביום, שברא הארץ, שיהיה לפה, שיהיה קור, חולק על הכהונה. למה זה נברא דווקא בין השמשות? וכן דברי המדרש, אין לפרש כך כלל, שלכך יתנה השם מהיום שיקרה. למה? לפי הרמב"ם, פני שקשה שינוי טבע של רצון. מה פתאום? דבר זה אינו. כי אם כך, שהיה קשה להם שינוי רצון, אז זה לא רק בניסים. אלא אומר כך גם בלא ניסים, כאשר פעל שדבר דבר מה, שכחתי לרשם בראשית, שלא יש שינוי, רק שכך היה רוצה השם לעשות שיש בראשית. לפי זה יהיה בטל, לא רק ניסים, אלא מה שכתוב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, מה שהשם השתנה רצונו. לפי הרמב״ם, איך השם עכשיו וינחם השם על הרעה. ואם בשביל שקשה עליהם התחדשות הטבע, ודבר זה יש להודות שהוגשה להם דבר זה, נכון? איך זה באמת? אבל אם רצה לומר כי השם אין יכולתו לשנות הטבע, ופה הולך לאריסטו. כמו שהאמינו אנשי מאמיני הקדמות. זה אריסטו שמאמין שהעולם הוא קדמון והכל מחויב וחויב. אז זה לא יכול להיות דעת חכמים. כי אם נאמר שהוגשה בין החמים שינוי הטבע, אם כן מה התירוץ שהשם שם משטבע ושיש מראשית שיהיה שינוי? הוא בכל מקרה לא יכול לעשות שינוי. סוף סוף אפשר שיהיה השם פועל נס, בין שיהיה פועל בית הבריאה ושיהיה בראשית, זה לא יכול לקרות. ואם יכול השם לשנות הטבע ולשום בטבע מים שנקראים ויש לו ישרוף, אם כן גם יכול לעשות הקדוש ברוך הוא בשעת הנס, למה יעשה את זה דווקא בשיש ימי בראשית? כי אין לומר כי אתה שהוא שם דבר דווקא בשיש ימי בראשית, זה טבע. כי איך יהיה זה דבר טבעי שלא ישרוף האש? אי אפשר לומר רק שהוא שלא בטבע, אם כן אף שלא בשיש ימי בראשית יכול לחדש. אז ודאי לא יכול להיות שהרמב"ם פה אריסטוטל, במובן הזה שהשם לא יכול. אם הוא לא יכול, אז הוא לא יכול גם בקדם. הוא לא יכול בקדם, הוא לא יכול אחר כך. אם הוא יכול, אז הוא יכול. אלא איך מה כנראה סובר הרמב"ם? אם דעתו שלוכח הוא שם בטבע הדברים שנבואו בשש ימי בראשית שהשתנו, לא מפני שאין יכולת הקדוש ברוך הוא לעשות כרצונו, אלא דעתו מפני שהשם השלים העולם ואין חדש תחת השמש שיהיה השם עושה בריאה בעולם, כי דבר זה אין ראוי שיהיה זה נחשב חורבן העולם עם קיומו, כאילו היו שני הפכים ביחד, כי אם קיום העולם לפי זה יתהיה ניסה חורבנו. ואין ספק כי אם לא שם השם בכוח העולם לקבל שינוי כמו זה, היה כאן חורבן העולם, דבר זה לא יתכן לומר כלל. ולפיכך כנראה אמרו לפי הרמב״ם, תנה יתנה השם מעשה בראשית, כי לא עם אלו שלך בלבד יתנה, ושידע השם כי בסוף יוצאים ישראל לזה הנס. על זה אומר המהר"ל, אין הדבר כך, אלא, עכשיו מסביר המהר"ל שיטתו, שיתנה עם העולם הטבעי, שלפעמים כשירצה השם יהיה נוהג שלא על פי הטבע. איך אפשר להתנות ככה? כי העולם הטבעי קשור עם עולם הנבדל. מפני שקשור עולם הזה עם עולם הנבדל ולא נעשה מחיצה ביניהם, לא נחשב כך חורבן עולם הטבע. כי לכך נקשר זה עולם הנבדל, כי בעת הסור מדבק עולם הזה הטבעי בעולם הנבדל, נעשה נס. ולא הניח העולם הזה לגמרי ביד הטבע, שעד היה כאן שינוי עולם כשיהיה נס, והשם יסד ארץ על מכונה בתמות עולם ועד. לפיכך אמר תנאי וכו', כלומר, שלא מסר העולם אל הטבע לגמרי, רק היה מקשר עולם הטבע בעולם הנבדל, שכוח עליו לשנותו ואין כאן שינוי בריאה. כאילו היה הנס גם כן עניין העולם הזה, שברא השם ששמי בראשית, וככה פירוש דברי חכמים. אבל שיהיה קשה שינוי הטבע, מצד שאין ביכולתו חס וחלילה לשנות, כמו אריסטו, דבר זה אינו כלל, אלא רק חשה להם שהשם אין מחליף סדר עולמו, הוא חוזר לסכם את זה, ועל זה התנהג הקדוש ברוך הוא עם העולם, כלומר לא מסר אותו לטבע לגמרי, רק בעת שירצה השם יחדש נפלאות לרצונו, וזה אין כאן חורבן לעולם, שבו השם, או שיהיה קשה להם שינוי הרצון, שיתחדש שם רצון לרצון, דבר זה. עד כאן רואים שהרמב״ם והמהר"ל, זה בעצם מקביל מאוד למאבק של הרלב"ג. למה הוא בחר בהקדמה שנייה לדבר דווקא על הרלב"ג? אני מעריך פעת כבודו לרמב"ם. לא רצה.
לפי הרמב״ם, בכלל שניסים לעשו לא על ידי הקדוש.
בדיוק. והסבר שני שאתה אומר, ויותר קיצוני בזה, בגלל הקיצוניות של הרלב"ג, שבסוף, מה שהזכרנו קודם, הרלב"ג במובן מסוים, הוא מגיע, צריך להגיד, זה בזהירות רבה, מפאת כבודו וקדושתו של הרלב"ג, הוא מגיע כאילו קרוב מאוד לאריסטו בעצם. כי אריסטו טוען לא יכול להיות נס. אין, אי אפשר לעשות נס, זה הכל מחויב המציאות. הרלב"ג ודאי אומר שאפשר לעשות ניסים. רק יכול להיות שזה שכל פועל וכו' וכו' וכו'. אבל בסוף, איך שהרלב"ג בחר להסביר את שמש בגבעון דור ואת עשר המעלות אשר לחזקיהו, הוא ביטל את הניסים. ופה הגיע לקיצוניות מסוימת. והקיצוניות המסוימת הזאת היא קשורה מאוד לשכל הפועל, שהרלב"ג יסביר לנו ממשך, שהשכל הפועל הוא מלאך מאוד תחתון, מתחת לגלגלים, אז בכלל לא יכול לעשות שינוי בירח. אז הוא קצת נוטה להבנה מסוימת שיש דברים שאי אפשר לעשות בנס בכלל. אז לכן, בגלל שהרלב"ג יותר קיצוני משמעותית מהרמב"ם, מעדיף המהר"ל כנראה לפעול דרך הרלב"ג. אבל כאן אנחנו רואים שהמחלוקת היסודית הזאת היא לגבי שינוי הרצון וההתחדשות הזאת כל הזמן, האם זה שינוי בעצמתו או לא, זה מחלוקת גם עם הרמב"ם. בואו נראה עוד קצת פה, אמנם זה מדלג כבר לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו שבוע הבא, אבל כאן אנחנו נראה יותר טוב את הביאור הזה של הדברים. מפני כי דעת הפיל.
למה זה כזה ביזיון שהעולם משתנה? למה בכלל הקדוש ברוך הוא כביכול קבע ככה? כי בזה אפשר לראות את זה, ולמה זה כזה ביזיון שהעולם משתנה מטבעו? מה מכריח שהעולם יישאר על טבעו וגם סדר הנס יהיה מסודר?
כי התפיסה היא עוד פעם, שהעולם יש בו טבע, והטבע אמור לפעול כמו שצריך בעולם. מכיוון שיש איזושהי צרה שאין לנו פתרון, פתאום תקלה מערכתית, אז צריך להשתמש באיזשהו אמצעי שנקרא נס, וזה אומר שבעצם העולם לא פועל טוב. משהו בתוכנית הבנייה לא היה נכון. וכמו שעכשיו המהנדס בנה את מטוס, ועכשיו יש תקלה במטוס, מתחילים לעשות כל מיני תפרים ופלסטרים, ובושה.
גם לשים קופסה על הראש, כאילו, בוא נגיד, זה גם כאילו משהו...
לא, זה חלק מבניין העולם, זה סדר העולם, כדי לקדם את העולם. אבל זה שיש תקלה מערכתית.
יש מציאות שיש דברים שהם מחוץ לסדר הנורא.
אבל הם תופסים את העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש מבראשית, שהוא זה הוראות ההפעלה. וכל שינוי מהוראות ההפעלה זה סימן שמשהו לא עבד.
אני יודע כאילו מעשיו נצחיים.
ככה זה אמור לעבוד, אבל זה סימן שמשהו לא עובד. אם משהו לא עובד זה חורבן, זה בושה.
במרחב התחושתי של האדם, ברור שהעולם לא מסודר. האדם מרגיש כל הזמן דברים שהם יוצאים מגדר מגדר הסדר. מבחינת השכל, הוא לא באמת מבין מה הסדר של הקדוש ברוך הוא.
זה לא נכון.
אני מבין שהקדוש ברוך הוא קבע בשכל סדר מסוים.
לא, אתה מדבר אולי על הנהגות רוחניות ועל צרות ואיסורים, אבל בעולם הטבע אדם יודע שהעולם מסודר מאוד 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 מאוד. תמיד השם זורחת בזמן, שוקעת בזמן, תמיד בקיץ יש קיץ, בחופש חורף. סדר מאוד מאוד בנוי בעולם הגלגלים העליון. ופתאום יש תקלה, שמש לא זזה. ופתאום יש גשם באמצע הקיץ. ופתאום ים סוף נקרא, אף אחד לא חושב שיכול לקרות דבר כזה שים סוף יקרה. יש טבע מאוד מאוד מסודר, זה לא נכון. אז זה אדם גם מרגיש, אדם יודע את זה. ואם עכשיו יגידו לאדם, תשמע, השמש לא זרחה הבוקר, איזה פדיחה.
דווקא הפוך,
אבל
הרב גם אומר
הפוך,
אומר
שנותן לו
את הכללות. כן, בסדר, אתה בא מהר"ל רגע. לא, עכשיו הוא הביא את השיטה שלו לכאורה. למה הוא מתייחס לזה, גם כשאמרנו הביא את השיטה שלו, שזה נותן את הכללות, שנותן לו הכללות, הוא דוחה, מיד אחר כך הוא אומר הפוך.
לא,
לא רק שזה נותן לו הכללות, אבל באמת באמת אין שינוי, וכל הניסים הולכים לפי הסדר של הניסים. למה להגיד ככה? למה להגיד שהכל מסודר?
כי עולם הטבע הוא עולם מסודר, הוא לא זז. שמה אני שתוכל להתבוד אל.
זה בדיוק הכי נושא לסניר.
נכון, עד שיש ניסים.
שלמות כאילו זה סטטיות. שלמות זה מה שזה שלם, אין מה לשנות. אם יש מה שלמות, זה לא שלם.
אז עכשיו אתה כבר קבול, עכשיו אתה כבר קבול על הסיכלים.
לא, זה מה שאומר אמר עליהם.
לא, הוא לא נעלם, זה אמור בעצמו, לא, זה
אמור בעצמו. תכף נגיע למערל, הוא לא יודע, תכף נגיע, נמשיך למערל,
מה שאמר פה זה
לא... זה הרמב״ם, לא, זה הרמב״ם. באמצע אומר, ואינו כך. אז הוא עובר לשלוח, נתחיל ברמב״ם. בואו נראה עוד קצת. מפני כדעת הפילוסופים, זאת אומרת, פה הרמב״ם זה נציג הפילוסופים, לצורך העניין, בדיוק כמו שעשינו הרלב״ג, זה נציג הפילוסופים. כי שכלו ורצונו ועצמותו, זה ההתחלה של המושגים של שבוע הבא, אנחנו רוצים לסדר אותם. אם היה לו שינוי רצון, היה עצמותו משתנה. לכן אמרו שהגן שלו ירצון. כמה דברים לא הולכים לדעת מאוד, שאם כן, מה היה צריך לישראל לתפילה בתחילת ים סוף? אם הוא שם בטבע לקרוא עליהם הים, הרי הם מוכרח שיהיה. אם לא הוא שם בטבע הים, לא יהיה. אז זה כיוצא, אמר הרמב״ם, אין ידיעתו שיש לו התברך, זה הרמב״ם מפורסם, בדברים העתידים אחרי הטבע אפשרי, כן, אין סתירה במחירה חופשית לבין ידיעה, אף כי הוא יתברך יודע ברצונו הקדום הכל ידיעתו מכרעת, אף כי לא נוכל לדעת דבר זה יצויר זה בשכל, ידיעתו עצמו, וכשלא נדע עצמותו, לא נדע ידיעתו, בזה סילק כל הטענות מעליו שרחייבו מזה, שנאמר כי הכל מסודר מקדם באופן. כל זה, כל הבלגן הזה, וכל האמירה הקשה הזאת, פני הסכמה כי הידיעה עצמותו יתברך כמו שהתבהר. אבל אנחנו אומרים, כי הם עמסו עליהם דבר שלא ייתן לדעת האמת, ועוד לכם ניסה דבר זה, וכבר הערכנו בזה בספר גבורות השם בהקדמה באריכות, כי אין לומר דבר זה שהידיעה עצמותו, ובין רואים דברי תורה ודרך חכמים, זה מה שאנחנו למד פעם הבאה, שהידיעה היא פעולות השם, שון ויד האלוהים, אם כן הידיעה היא פעולה מפעולותה ולא עצמותו, ולמה לא נכיר שכתוב בכל מקום? למה נכנסתי לפסקה הזאת שיכולה שייך לשבוע הבא? בגלל להמשך. והנה שמעתי, שהיה איש אחד בארץ פולין, שקרא דברי אשר בספר גבורות השם, אסף עליו רבים פער פיו לבלי חוק, כי דבר זה, מה שאני אמרתי, יוצא מן האמונה והמרבה דברי הבל וסיכלות. בסדר? האיש הזה בארץ פולין זה כמובן תמיד חכם, לא אמר, לא מתייחס לזה ידי פשוט. זה, נדמה לי קוראים לו רבי אלעזר אשכנזי, כתב ספר שנקרא מעשה אבות ומעשה השם, והוא היה תמיד חכם גדול. וכל זה יריש עליי, שאמרתי כי אין הידיעה עצמותו ועם פעולותיו. בסדר? ושוב, אני לא נכנס דיין למושגים, נשאיר אותם שבוע הבא. והנה הפואר. למה לא פער פי ולא יקשה על דברי ספר הזוהר, וכל הספרים הנכבדים אשר חיברו בעלי הקבלה? וכי הם אומרים כי עצמותו הוא השכל, והרי לא ימשו לו השם רק לנשמה שמנה כל לקוחות, דבר תמצא בכל דבריהם, ודעת רבותינו, כמו שאמרנו למעלה, אנחנו נראה את המשך הקדמה שהוא אומר, קוראים לו הקדוש ברוך הוא, לא השכל ברוך הוא. וכן כתב רבנו מאיר, הוא מתכוון לרבי מאיר בן גבאי, בספר עבודת הקודש, וחכם האמת קראו השם נשמה, כי הוא נשמה למידותיו, מידותיו כוונה לספירות. הרי לך כי הוא יתברך נשמה למידותיו שם האצילות, ודבר זה יורה לך, כי אין לומר שהידיעה היא החומה בין היצמותו, אלא זה הספירות. ולפי דברי אלו שאומרים שהידיעה עצמותו אין מקום לכל דברי המקובלים ואין להאריך מקום זה, כלל דברים כאלו אנשים חולקים בכל דברי הקבלה ומשאין דברים מעניין זה דקות מעל שור שמורת הקבלה. כאן מגלה לנו המהר"ל משהו שהוא לא הסתיר מאיתנו בגבולות השם, רק כדי להמשיך את זה עוד טיפה. ובני אדם ששמעו דבריהם, דבריהם של החולקים עליי, של הפילוסופים, של המחקרים אשר התפשטו בעמנותינו הרבים, שמים דבריהם אלו כמו שהדבר זה בתורת משה עליו השלום, ואז הם נבלים כאשר דבר ידם כנגד זה. נגיד אני שיצאתי נגד זה, הם נבלים כי פתאום שומעים משהו אחר. אך כאשר אותו אדם ילמד דברי הקבלה והוא רואה שגם זה נכון ואמת וכתוב בזוהר הקדוש, מה לעשות, נותן להם לדברי הקבלה גם כן מקום, הוא מורה להם כדברי אמת. זאת אומרת, גם פילוסופים אמת וגם הקבלה אמת. וכאשר הם אמת ולא ידעו מי האנשים האלה שחיברו, כי הוא מקבץ שני דברים יחד שאחד סותר והפר לשני, והלשון, הם חושבים שרק הלשון עושה הבדל ביניהם בלבד, כי זה נאמר בשלוח הקבלה, זה נאמר בשלוח הסופים, כאילו הוא מתיר הסתירות, כל זה מסיכלו דעת האנשים, כי כאשר ידע וידע וידע שהם רחוקים, זה מבדל תכלית הריחוק. מישהו יכול להביא כל הנבואה? אתה מניף את זה כל הנבואה? יואב, אתה יודע איפה זה? זה נמצא שם במדף העליון, קצת מעט שאתה יושב. אני רק, מה הרווחנו פה? תכף אולי נחזור להתחלה. כל הוויכוח, פה המהר"ל שם זה על השולחן, או שהוא הסתיר בהקדמה בגבורות השם. זה ויכוח בין התפיסה הקבלית לתפיסה הפילוסופית. וזה, אני רוצה לראות את זה גם בעבר רב הנוזיר, אבל שיטת המהר"ל שלא קרה זה את זה. המהר"ל סובר שהפילוסופיה היהודית פשוט טעות.
מה?
היא טעות. היא תפיסה לא נכונה. אריסטו ערער את העולם. כנגד אריסטו קמה שיטה שהרמב״ם הוא אולי הכי מוכר לנו, אבל היא כוללת הרבה מאוד ראשונים אחרים, שאומרים בואו ניקח את התפיסה הפילוסופית ונוכיח דרכה מה אריסטו צדק, מה אריסטו טעה, ואיך עובדת הפילוסופיה היהודית. יש מי שאומר שיש לזה מקום. על אף שהוא לא סובר ככה, והוא הולך בדרכים אחרות, הוא סובר שגם לזה יש מקום. הרימה למשל, כתב ספר שנקרא תורת העולה, שם הוא מחבר בין הדברים. הוא לא רואה סתירה מהותית בין מורה נבוכים, ושיטת הרמב״ם, שיטת המחקרים, ובין שיטת חכמי הנסתר. המערל הוא הפך גמור של הדבר הזה. הוא משומר פה בחריפות. סיכלות דעת האנשים. לא יבינו שהם רחוקים זה מזה. הם הכוונה, התפיסה הפילוסופית, לבין התפיסה הקבלית הנסתרת. וכמובן שיטתו של המערל ברורה מה האמת פה ומה לא האמת. ולכן המערל יוצא בעצם לכתוב את ספריו, בפעם קודמת הזכרנו את זה ברמז, וכאן דברים הולכים ויותר נגילים לעינינו, ולכן הוא צריך להקדים את ההקדמה השנייה. במה נלחם פה המערל? המערל סובר שהדרך הזאת של התפיסה הפילוסופית היא מעוותת ופוגעת ביסודות אמונת ישראל. והדרך לבנות מחדש אחרי הנזק שיצר אריסטו והתפשטות תורתו, או המחקרים שהמשיכו בעקבותיו, זה לחשוף את תורת הקבלה. אבל אי אפשר למד תורת הקבלה, אמרנו פעם קודמת, כבוד אלוהים מסתר דבר, אסור לדבר על זה. יש דברים שאסור בכלל, תורת הקבלה שמותר, ביחידים, יישר כוח דרבן. יש דברים שמותר ביחידים, יש דברים שזה לשניים, אבל אי אפשר לחשוף את זה. מהר"ל בנה שיטה. הרחוב הוא גם המנהיג, אמרנו פעם קודמת. אני אדבר על הרחוב דרך הנהגתו, כי לך שם הממלכה, זה מותר להתעסק. ותוך כדי הממלכה, דרך הכרת הממלכה, אתם תכירו את הרחוב. אתם תכירו את הנבדל, את הקדוש ברוך הוא. לא את השכל ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא. את העולם הנבדל. לכן המהר"ל פותח את ההקדמה שלנו במלחמה עם אריסטו, ומבחינתו זה המשך של המלחמה הזאת עם הרלב"ג, ואנחנו מבינים עכשיו גם הרמב״ם. והדרך להילחם בזה, זה לחשוף את השיטה הקבלית הנסתרת. ולכן המהר"ל קצת משתמש פה בביטויים שהוא בדרך כלל לא משתמש בהם. כי יצאו נגדו, אותו רבי לזר אשכנזי יצא נגדו, אומר אמר על מה אתה עושה ממני? לא למדת זוהר קדוש? אמר על כמעט אתה מצטק מהזוהר, כמובן בודדי בודדים משתמש בזה זוהר, אמר על לא מזכיר כמעט בזוהר, אבל הנה הוא כותב, למה אתה לא מקשה על הזוהר? למה אתה לא מקשה על הספר הקבלי עבודת אלוהים? ואני פה קיצרתי, כל מה שאתם רואים פה זה תקציר, מי שרוצה לקרוא את המשנה שם זה הרבה יותר ארוך, הוא מביא עוד ועוד ספרי קבלה בדבר הזה. כך אומר בסוף, האנשים הם חולקים על דברי הקבלה, הכל נמנע על שורש חמת הקבלה. כאן המערל, בגלל המתווכחים עמו, נאלץ לחשוף מה שהוא לא רוצה לחשוף, הוא רמז לו, זה כבר בהקדמה ראשונה, כבר הבנת את זה מהרמזים שלו, אבל נאלץ לחשוף את זה, שבעצם סיבת כתיבת הספרים, זה המטרה היא לייצר שיטה אחרת באמונת ישראל, לא שיטה פילוסופית, זה שיטה אמונית פנימית, המבוססת על תורת הנסתר, אבל היא תופיע בצורה נגלית, כמו שאמרנו פעם קודמת, שאין מקום בדבר הזה להופיע במפורש דברים נסתרים, אלא מכתבו בצורה נגלית. הספר הזה, כל הנבואה של הרב הנוזיר, בין השאר הוא סוקר פה הרבה מאוד מהתפתחות תורת ישראל. אז יש לו פה כמה עמודים שמוקדשים למערל. מערל הוא נגד איחוד הקבלה והפילוסופיה. אנחנו מגדיר אותה. זה ממש בולט אצלנו פה בדרך החיים. נגד איחוד הקבלה, מי שרוצה לראות, זה עמוד קופן ת', קופן ח'. מערל דחה את הפילוסופיה היוונית, שמשלה בפילוסופיה האסכולית ובפילוסופיה הדתית היהודית, ובראשה מורה נבוכים. דחה את זה. הוא נגד הדבר. בסדר? יש פה הרבה הערות כאלה ואחרות, אבל זה הגדרת היסוד, אני חושב שיש פה על המערל. מערל גם הוא על המקובלים יחשב, זה ציטוט מהאיגרת המפורסמת של הרב קוק, והוא נגד איחוד הקבלה והפילוסופיה.
קשור לכל החרם שעשו על הרמב״ם, החרם של הרשב"א לפילוסופיה,
כן, אני שם אני החרם נבע מהפחד הזה מהקרבה לפילוסופיה, לא בטוח אם הוא נבע מההערה הקבלית דווקא, אבל אצל המערל זה נובע מתפיסתו הקבלית.
ולמה כן,
לכן אמרנו שהיסוד מה לא אמר לומדי דווקא מהר"ל. הרב קוק מאוד מאוד, הוא גם כותב פה הנוזר, מרן הרב העמיק הגות בספרי המהר"ל, העיר את דבריו באור חדש, ולמטה באורות הוא מאיר שהורה לתלמידיו, ותלמידיו כולם יושבים לומדים מהר"ל. מה יש שם דווקא במהר"ל? יש כל כך הרבה ראשונים וזה, מה משקיעים במהר"ל כל כך הרבה? כל ספר של המהר"ל, יושבים על השנה. המהר"ל הוא חידש שיטה. כן. הוא הראשון שחושף בפנינו את יסודות תורת הקבלה בצורה נגלית. אמרנו פעם קודמת, המהר"ל מקביל לארי הקדוש, פחות או יותר, באותו תקופה. אבל הארי הקדוש פועל בצורה מסורתית. זאת אומרת, מלמד קבלה. יש ככה, היו מקובלים גם לפני המהר"ל, כמובן תקופת הראשונים, יש המון מקובלים, יש לנו הרבה ספרי מקובלים מהתקופה הזאת. הארי ממשיך את אותה שיטה, הוא פשוט מפיץ את תורת הקבלה קצת יותר, ומגדיר אותה בהגדרות חדשות, מושגים חדשים. מהר"ל כותב קבלה בעברית, אבל זה לא קבלה לעם. זה לא קבלה לעם, זה בדיוק הפוך. זה לקחת את כל המושגים הנסתרים ולקרוא אותם בלי להבין שום דבר. לדמיין שאתה מבין. מהר"ל מוציא את העקרונות והשורשים של תורת הנסתר בצורה בהירה, בעמקות מאוד מאוד גבוהה אמונית, אבל במילים אמוניות. הוא כתב שפה משלו. ולכן כל הזמן נרמז בדבריו, אמרנו פעם קודמת למשל, הוא אומר לך, יש שלושה דברים במשנה בחגיגה, בעצם זה רמז לשלוש ספירות עליונות. יש לך שם הממלכה, נכון? אז זה שבעה דברים שם, חסד, גדולה, גבורה, תפארת, זה כמובן רמז לשבע ספירות עליונות. אמר לא משנה את המושגים עליו. לא נמצא פה, עכשיו אנחנו נעבור על גבורות, פרקים אחרי פרקים, בסוף יש איזה פרק שהוא מזכיר את המילה ספירות, יצא לו איזה פרק עין אלף או משהו, הוא לא מזכיר את המושגים האלה. וגם כאן תשימו לב בהקדמה שנייה, אילולא שהציל אותנו בדרך החיים, היינו יכולים לקרוא את כל ההקדמה השנייה, אבל לא לדעת בכלל שאנחנו עכשיו אתם במאבק איתנים בין הקבלה לפילוסופיה. למזלנו, רב לזר אשכנזי, משמיים שלחו אותו, שיאבק במהר"ל. אז בזכות הרב לזר אשכנזי, אז המהר"ל לא הייתה ברירה להגיד, מה אתם רוצים ממני? זאת אומרת, מה זה? כל קבלה פשוטה, מה אתם לא לומדים קבלה? אז נתוודה לנו מה המאבק פה. לכן במובן הזה הוא עשה דבר כמעט לא יעשה, כאילו חיבר את הפילוסוף ההוא שלא יהיה עוד להגיד את שמו בכלל, לא יהיה עוד זכרו עם הרלב"ג ועם הרמב"ם במובן מסוים. בסדר? למה? כי בנקודה הזאת, בשביל זה עכשיו שאנחנו בתחילת ההקדמה ולהבין למה הוא כותב את הספרים בכלל, את ההקדמה הזאת, איך הוא כותב את ההקדמה? בשורה השנייה, לבני ישראל המאמינים ואינם חוקרים, אין צריך לזה, אז מה אתה כותב את הספרים בכלל? אבל מה נעשה, אין פיומי דרך, והכל יצא בסדר, אבל מה נעשה, באו אנשי חקרי לב, חוקרים משכלה, מתפלספים, רוצים להתחכם, והם השפיעו. הם יצרו תורה, הם יצרו תובנות, אנשים לומדים מורה נבוכים, אנשים לומדים רמב"ם, אנשים לומדים את השיטות האלה. לומדים עיקרים, שיש למה על ויכוחים מאוד חריפים איתו, לומדים רלב"ג, שיש פה, אנחנו רואים מול עינינו, לומדים את זה, את הכל כאילו, כל זה תקופת הראשונים. על זה אומר המהר"ל, אני חייב לקום נגד זה. חייב להראות שיש פה תפיסה לא בסדר, לא טובה, לא נכונה. כל זה כאילו מעין הקדמה להקדמה שנייה, זאת אומרת, עיקר הוויכוח, אנחנו עוד לא ירדנו לפרטים בכלל, מה זה המושג הזה שכל פועל, ומה זה ידיעתו היא עצמותו, או ידיעתו היא לא עצמותו, אנחנו מבינים כבר, אבל במהר"ל, שכשהמהר"ל אומר ידיעתו היא לא עצמותו, כוונה, כך הוא חשף בפנינו בדרך החיים, כוונה לספירות. יש הקדוש ברוך הוא, העצמות האלוהית האינסופית, ויש לו ספירות, הוא קרא לזה מידות אלוהיות, פעולות, שם נמצאת הגדולה האלוהית, שם נמצאת הגבורה האלוהית, שם נמצאת הדעת האלוהית. זה לא עצמותו. ולכן כשהשם יודע, אין הכוונה העצמות האלוהית שהיא גבוה מעל גבוה יודעת. כשאנחנו אומרים בתורה וידע אלוהים, לא הכוונה לעצמות האלוהית. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא החליט לגלות בספירות המתגלות במציאות, שהם עכשיו יפעלו כיודעות והם יפעלו כלא יודעות. במובן הזה, השם יכול לא לדעת. מה אתה אומר?
זה גם הרמב"ם מסביר. לא. לא, שידיעה זה, הידיעה שכתוב בתורה, זה לא... כן אומר שידיעה זה עצמתו, אבל להסביר אחרת את הידיעה שכתוב בתורה.
הוא חייב להסביר אחרת, ודאי. אבל...
הוא כן אומר שידיעה זה עצמתו, אבל סתם כדי לא לפגוש את המושג, שאנחנו לא נבין את המושג של הידיעה שהקדוש ברוך הוא הידיעה שלנו.
נכון, אבל הרמב"ם לא יברר שיש לנו את האצילות בעצם. זה מה שהיא המחלוקת הגדולה. הרמב"ם לא יברר שיש עכשיו אצילות שהולכת ומתעצלת מהקדוש ברוך הוא, שבתוכה יש את כל ההתגלות האלוהית כלפי העולם, שזה קרה לפני הבריאה, ופה קשה לנו מאוד לעסוק במושגים האלה, כי הם כולם מושגים קבליים, אנחנו קצת שואבים קצת הבנה מהמהר"ל. אבל זה יהיה בעצם הנושא של המשך ההקדמה שבו אנחנו נעסוק. אז מה רוצה המהר"ל להסביר? איך רוצה המהר"ל להסביר? המהר"ל לא רוצה להגיד שהשכל הפועל הוא פועל את הניסים. אולי חלק מהניסים. נכון, יגיד המהר"ל בהמשך, מי פועל את המופתים? ברור. לפעמים הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב מפורש, אני ולא מלאך, לפעמים הוא מופת על ידי מלאך, יכול להיות. אבל להגיד שרק המלאך הוא עושה את הניסים, חס וחלילה.
גם בשאלה, מי עושה את המעשים דרך המלאך? לכאורה, אתה אומר שהמלאך עושה את זה
בחוקתיות מסוימת. כן, מה זה בדיוק מלאך? מה זה שכלים?
זה כאילו, זה אחרי, זה
המחלוקת אגב.
לא, זה כאילו, שכתוב ברוך הוא עושה את הניסים דרך המלאך, שמה שנראה לו משהו שהוא בורא. בידי השכל הפועל הוא ברא את
העולם בכלל. אולי נחזור לוויכוח הזה של בריאת העולם. בעצם לפי הרלב"ג הוא אמר מפורש, והוא ציטט אותו, איך יכול להיות שהשם יעשה נס, הנס יותר קטן מבריאת העולם שברא השכל הפועל. שיטת הרלב"ג, שבכלל השכלים הם אלה שברו את העולם. המהר"ל בנצח פרק ג' יוצא נגד זה גם כן במלחמה גדולה מאוד. אז שם זה הכל נובע מאותה שאלה של איך האחד בורא את הרבים, איך זה נוצר הריבוי בעולם. שיטת הפילוסופים, שהכל עובד דרך פעולות שפועלות. יש בזה הרבה נפקמינות, כתוצאה מזה הרמב״ם, מה שאמרה לצא נגד זה, הרמב״ם מסביר שהשכלים הללו הם לא שכלים רק חוקתיים, יש בהם, כשכתוב השמיים מספרים כבוד אל, הרמב״ם מבין כפשוטו, זאת אומרת, יש להם נפש, הם פה משבחים את השם, או מלאכים, והמהר"ל אומר מה פתאום, זה גרמי שמיים, זה הכל טכני פה. אז זה צריך להיכנס קצת להבין את הדבר הזה. איך, אולי כדאי קצת להרחיב. אז אנחנו שבוע הבא נעסוק בזה בעזרת השם, מתחילת הבירור הזה על דעתו עצמותו, ועד, אני חושב, עד בעיקר לסוגיה של עבודה זרה, שזה נשאיר לפעם האחרונה את הסוגיה של עבודה זרה, ושל הניסיות שגרתה שם אצל יהושע בן נון, ושל ההפכים, זה נשאיר לפעם הבאה, הפעם השלישית. אז בפעם הבאה נעסוק יותר בסוגיית השכל מול הקדוש, ההבנה הזאת של מה זה אומר דעתו ועצמותו במחלוקת בין הפילוסופים למקובלים. יש בזה מי שרוצה לראות, קודם כל כדאי לראות ברמב״ם עצמו, סתם את ההגדרות של הרמב״ם, בין ביסודי התורה, פרק ב' ותשובה פרק ה', וגם במורה נבוכים יש בזה קצת, זה 8 פרקים בפרק השמיני. יש בזה אור שמח חשוב, מי שרוצה לראות, יש אור שמח שחולק על המהר"ל. בסדר? הרוב שמח בהלכות תשובה, על הרמב״ם מפורסם, בהלכות תשובה פרק זה הרמב״ם מפורסם שהרבי אומר עליו, מה פתחת את סוגת הידיעה אם אתה לא עונה לנו תשובה. נכון, הרמב״ם אומר, אי אפשר להבין את זה, אז שם הרבי משיג עליו, אז שם יש הרוב שמח. הרוב שמח שם, נדמה לי שהוא ארוך, אבל הוא מביא גם את המהר"ל, אז בקטע של המהר"ל הוא לא כל כך ארוך. הוא מביא את המהר"ל וחולק עליו. אז זה מי שרוצה להרחיב קצת יכול לראות את זה, אולי נביא את זה ביחד פעם הבאה. ומי שמתרץ את המהר"ל זה הרב חרל"פ. הרב חרל"פ במרום א', ממרום א' זה על 8 פרקים לרמב״ם. יש את זה שם בספר אמונה. אז ממרום א' זה על 8 פרקים לרמב״ם. אני לא זוכר בעל פה. אולי רשום לי זה עמוד. בסעיף י"ח.
ממרום א' סעיף י"ח?
כן. זה כבר די לקראת סוף הספר השאלה. אז שם הרב חרל"פ מגן בחריפות על המאכל. אז ומתוך זה ננסה להבין בעצם מהי המחלוקת פה בין המקובלים לפילוסופים, אבל אנחנו הולכים ומבינים, וזה מה שחשוב לנו בעיקר, ושזה עוד כתבת ההקדמות, מה מגמת כתיבת ספרי המהר"ל? אמרנו פעם קודמת, המהר"ל אומר, כבוד אלוהים עשר דבר, כבוד מלכים חקור דבר, אנחנו רוצים ללכת ולחשוף דרך הכבוד מלכות את כבוד האלוהות. למה? אומר המהר"ל, זה קריטי לאמונת ישראל עכשיו. בצרה הגדולה הזאת של בלבולי האמונה הגדולים, השיטה הפילוסופית לא תקדם אותה. השיטה הפילוסופית תוקעת אותה ומחזירה אותה נכון. צריך לפתח שיטה אמונית חדשה, שמבוססת כולה על ההבנה הנסתרת המקובלת והעמוקה, והיא תופיע בצורה נגלית בפני כל קורא למדן רציני, וככל שיעמיק בזה נמצא בזה יותר ויותר סתרים ויותר ויותר תובנות עמוקות שילכו ויחשפו בפנינו. ומזה בעצם נכתבה תורת המהר"ל, ועל זה אמרנו בפעם הקודמת, המהר"ל כאילו בסוף הקדמה הראשונה מתנצל. על מה אתה מתנצל? מה עשו אותו ספרים ואמונה? אני מתנצל שאני הולך להתעסק במשהו של קצת את לעשות השם פירו תורתך. איך אפשר להפוך כבוד אלוהים לכבוד מלאכים? המהר"ל עושה את זה בזהירות רבה, ככה למחסה עתיק, מה מותר לחשוף, מה אסור לחשוף, בצורה מאוד מאוד זהירה ומדויקת, איך התורה הזאת הולכת ונבנית. ולכן ההקדמה הזאת, השלושת ההקדמות של המהר"ל, הן מאוד מאוד יסודיות במובן הזה של להבין בכלל מה זה התורת המהר"ל, מה המהר"ל עושה, מה המגמה של כל הכתיבה הזאת וזאת השם. בסדר, הפעם בה נרצה יותר לפרטים, אני חושב שכל הדברים הללו נחזור קצת לרלב"ג, כל מיני פרטים שלא תסגרו.
פעם יון היה בדעה של הרמב"ם והרלב"ג,
ספר העיקרים ודאי הולך בשיטה הזאת, ואם כי הוא נשאר קצת לשלב, אבל הוא יותר קרוב אליהם. והיו עוד בפילוסופיה פחות ידועים, אני חושב, בפילוסופיה מקובלים בעיקר האם ללמוד? נכון, לפי המהר"ל אל תלמד ראי מורה לבוכן.
לפי המורה לבוכן אל תלמד מהר"ל.
יש בה הרב בגודלו, הוא צריך לחבר את הכל עכשיו. הרב גם יש לו פסקה בקבצים, נדמה לי שהוא מגן על הרלב"ג, שכותב שלגודל קדושתו אז נכתבו דברים שאנחנו יכולים להבין. אפילו על הרלב"ג הוא מגן, על הקדושים של למות הנס. אני לא יודע, בדעת אלוהים באמת הרב מוצא איפה המקום של הרמב״ם, איפה המקום של סורת החסידות ואיפה דרך האמצע. ברור שהרב הוא יותר גרוב למערל של הרמב״ם, אבל בגדולתו הוא כנראה מקום לימוד הרמב״ם. בדעי יש תורים שאפשר לקחת מהרמב״ם לפי הרב
קוק. אז כאילו מה שהרב
קוק ולצא על מערל
שילובים, איך מבחינת המערל הכי גרוע זה מי שמשלב, הוא אומר כאילו בסעד לא גדל שפה כשהרמב״ם הוא שמרמב״ם,
כן, אבל עדיין יש עיקר ותפל. אני חושב שברב קוק יש עיקר ותפל בהבנה הזאת. כאילו הכוזרי והמהר"ל ימצאו מקום הרבה יותר משמעותי מאשר הרמב״ם. כמובן הוא מגן על הרמב״ם, וכל פעם שיצאו נגד הרמב״ם יש מאמרי הראייה, מאמרים שהוא מגן על הרמב״ם וכולי, ארוכים מאוד. אבל בסוף, במרכז, בעניין תורת ישראל, התורה הגואלת, למהר"ל יש מקום הרבה יותר משמעותי. אנחנו רואים שברב ציודה, הרב ציודה אומר ללמוד כוזרי ומהר"ל. כמובן שגם לא דיברנו רמב״ם, לא, אבל מבחינת האיכות, מבחינת ה... בכלל, לגבי לימודנו, אני חושב, יש לנו מטרה כמובן ללמוד את הדברים, ויש לנו הרבה מטרה לנשום מהם הרע, להיכנס לשפה, לשקוע בזה, לכן צריך להשקיע בזה זמן. מעבר לצורך לעמוד בקצב לשוב, אפשר להעלות את הקצב, להגביר את הקצב, אבל צריך לשקוע בזה. כאילו, לקחת נושא ולשקוע, זה לא משהו שכדאי לעשות מהצד, אם רוצים לשקוע בתורת המהר"ל. אז לכן כל אחד ילמד יומיומיות, או כל אחד ילמד בקבוצה, וצריך כמה שעות בשבוע לעסוק בשפה. להתרגל לשפה, להתרגל לעומק, להתרגל למדעי אמונה, להתרגל למושגים של המהר"ל, וביחד בשביל נסכם את זה. אז עמיך היו יחרי לקצב, שלא נסתה מהר מדי או לאט מדי. אנחנו כן רוצים לגמור את הספר השנה בעזרת השם, ותד שני לא להעיץ בחבורה כשלא צריך. אבל אז עכשיו אנחנו את ההקדמות בכל מקרה קבענו שנעשה עד יום כיפור, זה בסדר, ונתחיל את הספר גבורות בעזרת השם בחשוון. אז זה אנחנו נעמוד, אין בעיה, ואחר כך נגמר את הספר להתקדמות. כן, המטרה היא ללמוד כמה וכמה עמודים טובים בשבוע. ההקדמה השנייה כמובן מאוד מאוד קשה, כן, זה לא פרופורציונלי לשאר הספר, מושגים פה הם מושגים מאוד מורכבים, צריך הרבה ברורים בהם, אבל בסך הכל הספר עצמו לא כל כך קשה. אבל אנחנו נקבע קצב של 5-6 עמודים פלוס מינוס. לא,
אז איך הוא באמת ללמוד הקדמה השנייה?
נראה לי עכשיו לפחות עד להגמרא בעבודה זרה. יותר טוב כמובן מי שימשיך, אבל לפחות עד להגמרא בעבודה זרה.
אבל כדאי להתקדם כדי שבשבועות הבאים לא יהיה
גם להביא את ההקדמה השלישית. כן,
יש גם מחלוקת בדוח עלי בספר המדע בין הגרל עלי למגדלוז, האם הרמב״ם, האם יש לו יד לרגל בקבלה או לא, כאילו הגרם יוצא ממנו גם ממש בחריפות, כאילו גם עלה וגם נראה לי על הרמה, כאילו זה עושה נראה לי באיכות תלמוד תורה ושפנה, הוא כותב לו שהרמב״ם בכלל לא ראה את הקבלה, כאילו אין לו יד לרגל בקבלה, והמגדלוז מנסה כאילו לגונן לנה.
גם במערל זה נראה ככה, גם המהר"ל סובר ככה. שלא יכול להיות שמי שמתעסק בקבלה ילך לפילוסופיה. לכן אם הם פילוסופים, הם לא עוסקים בקבלה.
כמה באיזה גיל נפטר?
הרמב״ם?
כן, גיל
צעיר. 70 בערך, 75.
אה,
75?
למה לא התעסק בזה? לא יודע. או שלא רצה להתעסק בזה.